המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תוך כדי תנועה, מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה וכושר. אני מיקה טוכמאייר, מאמנת כושר, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום נדבר על הרגע שבו כבר אין כוח והגוף מבקש לעצור, הראש מתווכח, אבל הלב איכשהו ממשיך לרוץ. נדבר על איך ריצה למרחקים ארוכים נוגעת בזהות שלנו, ביחסים שלנו עם כאב, וביכולת לבחור להמשיך למרות הרצון לעצור. יחד עם דוקטור אסף לב, אנתרופולוג וסוציולוג ספורט, סגן דיקן למחקר ומרצה בחוג לספורטרפיה בפקולטה למקצועות הבריאות הקריה האקדמית אונו, ומרצה באוניברסיטת רייכמן. המחקרים שלו עוסקים בקשר שבין גוף, כאב, מאמץ גופני וספורט. הזיקה של דוקטור לב לעסוק בתחום זה מקורה ביותו בעברו ספורטרפיסט, כדורסלן מקצועי בליגת על, וכיום רץ למרחקים ארוכים.
איזה כיף להיות פה. קודם כל, תודה רבה על ההזמנה.
Yeah, קודם כל אני שמחה מאוד שהגעת, כי גם הרבה מהסטודנטים שלך זה הגיע מההמלצה שלהם. אז זה מרגש.
מאוד, מאוד, מאוד.
בא לי גם לשמוע איך אתה בכלל הגעת לעולם הריצה. איפה זה פגש אותך?
ריצה למרחקים באופן כללי, שימי לב, אני אומר מרחקים ולא מרחקים ארוכים מדי, אבל ריצה למרחקים תמיד הייתה חלק בלתי נפרד ממני. הזכרת שהייתי כדורסלן מקצועני, אבל גם בתחילת הדרך, עוד לפני שהגעתי לשחק בליגה מקצוענית, גם כשהייתי שחקן כדורסל, מאוד אהבתי לרוץ. מאוד. זאת אומרת, הייתי מגיע בעוד שחלק מהשחקנים היו מגיעים למגרש עם אוטובוסים, וההורים היו המון מסיעים אותם. אני מאוד אהבתי לרוץ. הייתי פשוט רץ מהבית. בכל הזדמנות שהייתה, זה היה מין run forest run. הייתי פשוט יוצא לרוץ. אז הריצה תמיד הייתה חלק בלתי נפרד ממני, ונעשה איזשהו fast forward כזה. חשבתי שמאוד מעניין יהיה גם לחקור רצים למרחקים ארוכים, בטח בשנים שבהם חקרתי במסגרת הדוקטורט שלי, היה איזשהו בום מאוד גדול. הייתה תופעה מרתקת, כולם התחילו לרוץ, כולם הצטרפו לקבוצות ריצה. והדבר הזה מאוד... מאוד ריתק אותי, כשהייתי מסטרנט באוניברסיטת חיפה, והחלטתי שהדוקטורט שלי יתרכז ברצים למרחקים ארוכים. אז איזושהי סגירת מעגל מסוימת, ואני מאוד שמח על ההחלטה הזו.
כן. זה ממש מעניין שיש אנשים שמאוד אוהבים את זה, או שממש לא אוהבים את זה.
אני אגיד לך מה, ב-2019 פרסמתי מאמר שעוסק ב... שנקרא Becoming a Long Distance Runner. והמאמר הזה למעשה מראה, הוא עוסק בדיוק במקום הזה, שבו רצים לומדים להפיק הנאה ותחושת, בוא נקרא לזה אולי אפילו לצורך העניין, פשוט הנאה וסביעות רצון מריצה למרחקים ארוכים. והעניין הוא שרוב האנשים שמתחילים לרוץ, אין פה באמת איזושהי ענה, אנשים מרגישים תחושה לא כיפית. היו לא מעט משתתפים שסיפרו שהשבועות הראשונים, זה היה פשוט כמו ללכת לרופא שיניים. אבל לאט לאט רצים שיודעים עם הזמן למסגר את תחושת אי הנוחות, למסגר אותה כדבר מהנה, להפיק ממנה משמעות באמצעות סוכני חברות, שזה בדרך כלל זה יהיה רצים ותיקים ומאמנים, הם אלה שיהפכו להיות רצים למרחקים ארוכים, וידעו גם למסגר את הכאב ואת אי הנוחות הגופנית כדבר מתגמל, ויבנו זהות של רץ למרחקים ארוכים. אז יש פה איזשהו תהליך מאוד מעניין, שבדרך כלל התהליך הזה הוא לא מהנה.
כן, אז זה מעניין, כי אמרת על אלמנט שלה למסגר, וזה משהו שממנו בכלל נולד למה ככה רציתי לעשות את הפרק על זה. כי אני לא מפסיקה לשמוע אנשים שאומרים, אני כל כך רוצה לאהוב לרוץ, אבל אני לא סובל את זה. וזה עניין אותי הכותביות, שיש כאלה שכל כך אוהבים את זה. אני למשל מאוד אוהבת לרוץ, ואני מדברת עם אנשים, והם פשוט אומרים לי, איך אנחנו לא מבינים? וזה מעניין התהליך הזה, מה קרה שם כשיש אנשים שמאוד אוהבים, ויש אנשים שממש לא, ו... איך אני יכולה למסגר, איך אני עושה את השיפט הזה?
תראי, בקרב אנשים, או נקרא לזה רצים חובבנים, באופן כללי, כשהמוטיבציה שלהם היא מוטיבציה חיצונית, זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, בסוף זה לא יקרה. הם יוצאים, אבל המוטיבציה החיצונית, הם יוצאים לריצה, אבל המוטיבציה החיצונית היא מוטיבציה שהיא... ולכן הם יוצאים בגלל שמצופה מהם לרוץ, כי מבינים שיש פה איזשהו טרנד מסוים, אולי גם חברים אומרים להם, בוא תצטרף לריצה, אולי גם כן. אפילו רופא המשפחה אומר, תצא קצת לרוץ, או תעשה אימון גופני וכך. אבל אם תשימי לב, הרצים הרציניים הם בעלי משמעת, ויודעים להפיק באמת פה משמעות די מוצקה, המוטיבציה פה היא מוטיבציה פנימית, אף אחד לא צריך להזכיר להם, אף צריך להגיד להם שום דבר, וגם ביום גשם וגם ביום סוער הם יצאו לריצה. אני חושב, ואני רואה את זה פעם אחרי פעם, שהתהליך, הטרנזישן הזה, ממצב שבו אנשים מתחילים אני לא יודע אם סבל, אבל לא ממש נהנים, ובסופו של דבר כן לומדים ליהנות, זה תהליך סוציולוגי, גם הייתי אומר אפילו פסיכוסוציולוגי, מרתק. ושוב זה מחזיר אותי לסוכני חברות. זאת אומרת, זה מחזיר אותי לאותם, כשאני מדבר על סוכני חברות, אני מדבר על אותם, או, סוכני החברות, אולי אני צריך להגיד משהו על זה, אבל סוכני חברות הם בסוף, כשאדם רוצה להיות חלק מאיזושהי תרבות מסוים, לצורך העניין תרבות הריצה, הוא לא קם בבוקר ואומר, אוקיי, אני רץ למרחקים ארוכים. זאת אומרת, הוא צריך ללמוד, הוא צריך להפוך להיות חלק מאיזושהי תרבות שאליה הוא רוצה להשתייך. סוכני החברות הם אלה שכבר נמצאים בתרבות המסוימת, שכבר התרבות הזאת הופכת להיות חלק מהם, והם אלה שמעבירים את הניובייז, את החדשים, איזשהו תהליך שאנחנו קוראים לו סוציאליזציה או חברות, מעבירים את הם מלמדים אותם.
יחצנים את, של הריצה.
במידה מסוימת, כן, הם רץ למרחקים ארוכים בתחילת דרכו. זה לא, יש פה איזושהי תפיסה מאוד נאיבית. אני, מה הבעיה? אני נועל נעליים ויוצא לריצה.
כן.
זה הרבה יותר מורכב מזה. אנחנו צריכים ללמוד את התרבות. וחלק מהתרבות של רץ למרחקים ארוכים זה ללמוד איך לרוץ. זה טכניקת ריצה. זה ללמוד מה זה המסת פחמימות. יש פה שפה שלמה. אנשים לא יודעים מה זה ספליט נגטיב ומה זה אימון פרטלק, או שפה שצריך ללמוד את השפה, וצריך ללמוד מבחינת ציוד, איזה נעליים לקנות, ואיזה סוג, ואיזה בגדים, ואיזה שעון, ואיזה...
ושעות שאתה יוצא לעבוד.
בדיוק, זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, שוב, כן. מחזיר אותי לתהליך החברות, או תהליך הסוציאליזציה, שצריך לעשות בצורה מבוקרת ומעמיקה. וללא תהליך כזה, אני חושב שהסיכוי להפוך להיות באמת רצה למרחקים ארוכים, אחת כזו שכבר הריצה הופכת להיות חלק מה, שנקרא second skin, חלק מה everyday life, הוא נמוך ביותר.
כן, ומה אתה רואה אצל אנשים שזה חלק מהזהות שלהם? איך זה משפיע על הזהות שלהם? כשאמרת לאנשים האלה עם המשמעת.
אז תראו, להיות רץ למרחקים ארוכים זה לדעת לבנות זהות של רץ למרחקים ארוכים. אולי נגיד משהו באופן כללי, כי זהות חברתית היא לא דבר שניתן. אני לא יכול לקבל זהות. זהות היא דבר שמוענק. עכשיו, ההבדל בין ניתן לבין מוענק, ניתן, זאת אומרת לי, כך אסף זהות, שדבר שהוא בלתי אפשרי, אבל זהות חברתית זה דבר שהוא מוענק. המילה מוענק, היא מקפלת בתוכה איזשהו משהו שצריך לזכות בו. אני צריך לקבל.
להרוויח את זה.
בדיוק, אני צריך להרוויח. ואנחנו יכולים לראות שרצים למרחקים ארוכים, בונים את הזהות שלהם, לדוגמה באמצעות רשתות חברתיות, הם בונים את הזהות במידה רבה מאוד באמצעות האחר, באמצעות הסביבה, באמצעות הפידבקים החברתיים.
שסיימת ריצה ומישהו אמר לך, איך עשית את זה?
יותר מזה, זה לא מפתיע שכמעט כל מי שמסיים היום ריצה מעלה באינסטגרם את התמונה שלו, את הצילום של המסך.
כן.
כמה הוא מראה את הצילום של הגרמין או של האפל בוט, שכל, ומראה בדיוק כמה הוא רצה, כמה קלורית וכמה זה, ואז הוא מחכה לפידבקים. זאת אומרת, יש פה תהליך מאוד 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 משמעותי של הכרה. וברגע שאני מקבל, ברגע שאני לאט לאט, הזהות החברתית היא מוענקת באמצעות מה? באמצעות הכרה חברתית ואינטראקציות חברתיות. וזה בדיוק קורה המון ברשתות החברתיות. לא רק. אבל אני אתן אולי עוד דוגמה מאוד מעניינת, שהיא קצת עוסקת בכאב, שזה נושא שחקרתי בשנים האחרונות.
כן, אנחנו גם את זה רוצים להתייחס לזה.
אז העניין של הכאב הוא מתחבר בדיוק גם פה, כי תראי, כשאני הייתי כדורסלן, כשהייתי צעיר, אז באמת כשכאב לי, או אם הייתי צריך לחבוש את עצמי, בדרך כלל תחבושות אלסטיות, הן היו בצבע האור. אתה קונה תחבושות, גם היום קיימות אגב, אבל רובם היום בצבע, צבע כזה קרם, היו כל מיני צבעים, אבל תמיד היה די מונוכרומטי כזה, בצבע חום, כזה, צבע האור. עכשיו, למה בצבע האור? כי במידה רבה הייתי אומר שהצבע הזה נועד כדי להסתיר את הפציעה. אבל מה קורה היום?
היום זה צבעוני.
נכון, אנחנו רואים היום מדבקות איזוקינטיות שנמצאות, אנשים, לא רק שהם לא מסתירים את התחבושות, את המדבקות האיזוקינטיות.
מעניין מה שאתה אומר, זה נכון.
הם אפילו, אני גם בימי חורף, אנחנו יכולים לראות אנשים הולכים ויוצאים להם מהשרבולים, מהרגליים, פסים, ורודים, בוהקים. ורודים וכחולים, רק בואו תראו כמה כואב לי, תראו כמה עבדתי, תסתכלו עליי. וזה בדיוק המקום להרים להנחתה. כי אני בא, אני מסתכל ואני אומר, מיקה, תגידי, מה יש פה? והנה הרי מצליח להנחתה לספר, לא, אני רצתי 21 קילומטר במרתון ככה, וחזרתי מאיש הברזל ועשיתי פה, והנה בדיוק התחבושות האלה, הן מייצרות איזושהי אינטראקציה, את מרוויחה פה איזשהו הון, כן, חברתי, הון גופני, באמצעות אינטראקציות חברתיות. אז אנחנו יכולים לראות את המעבר הזה באמת להכרה החברתית הזאת, באמצעות בין השאר.
שמובילה גם לכאב להיחוות כמשהו ש... זה חלק...
אני זקוק לו.
אני זקוק לו.
אני חייב אותו. אני בכלל טוען שזהות של רץ למרחקים ארוכים לא יכולה, כי בעיניי, זאת דעתי הצנועה, לא יכולה באמת לעשות באופן שלם ללא כאב, ללא הפגנה של כאב, התגברות על כאב, צריך להראות את התהליך הזה, לקבל הכרה חברתית. תראה, זה תמיד שישע אותי, כי כשאת מדברת עם רוצים למרחקים ארוכים, אז הם מספרים לך שהמרתון היה הדבר הכי קשה שהם עשו במהלך החיים שלהם. עכשיו, זה ציטוט שחזר, זה מין... משהו שחוזר באמת, עובר די כחוט השני. כולם כזה מספרים, הדבר הכי קשה שעברתי בחיים. אבל אז את אומרת, תגידי, איך יכול להיות שכולם מספרים שזה הדבר הקשה ביותר, או חלק גדול מהם מספרים שזה הדבר הקשה ביותר, אבל אף אחד לא באמת, כולם סיימו. אז אם זה הדבר הכי קשה, את מצפה גם שאנשים לא יסיימו את המרתון. ואז בכלל גם נשאלת עוד יותר שאלה לא פחות מעניינת. איך יכול להיות שרוב האנשים... מפגינים את הכאב שלהם, את הכאב הגופני שלהם, ממש בצורה מוחצנת, לקראת סוף המרתון. כי מה יש בסוף המרתון? אנשים. התקבצות של אנשים, משפחה מחכה, אנשים. ואז שם מגיע סבל, והסבל אני צריך להראות לאנשים שאני סובל לקראת סוף המרתון. זה פחות קורה במהלך המרתון עצמו. חומר למחשבה.
כן, מעניין מה שאתה אומר. אז בעצם אתה ממליץ, אם אני למשל מישהי ש... ממש רוצה לאהוב לרוץ, להתחבר לעולם הזה, להבין מה זה ההיי הזה שכולם חווים, אז אולי שווה לי לעלות כל סוף ריצה, את כמה אני רצה, כדי שזה יהיה חלק מהזהות שלי, ו...
כדי לקבל פידבקים, כדי... תראי, כשאנשים מקבלים פידבקים חיוביים, זה איזשהו תמריץ מאוד גדול.
כן.
והתמריץ הזה, אנחנו רואים פעם אחרי פעם שהתמריץ הזה, הוא יש לו בכלל היום בעידן היום של רשתות חברתיות, ואני זקוק למחיאות כפיים, ואני זקוק לאיזשהו אמוג'י נחמד, ואם זה שיתוף, או אם זה וואו, או אם זה... והפידבקים האלו הם חתיכת אינסנטיב, זה תמריץ מאוד גדול. אבל שוב אני אומר, זה תמריץ מאוד גדול, אבל זה לא מסתכם רק פה. יש פה עוד אלמנטים, יש פה אלמנטים גם בריאותיים, ברגע שאנשים מבינים, אדם מבין שהוא בריא יותר, והוא מבין שהוא שהריצה גם עושה לו, גם עשויה לעשות לו טוב, גם מבחינה פיזיולוגית, ופה אנחנו מדברים, חשוב גם לומר, על איזשהו שחרור של, מה שנקרא, אופיאטים אנדוגנים, של אנדורפינים וכל ה... כל הדבר הזה קיים. כשאת מבינה את העולם הזה, את מבינה שוב את ההיבטים נקרא לזה ביו-פסיכו-סוציולוגיים, אז יש לך, יש סיכוי טוב שאת תישארי שם. אבל שוב אני חוזר, כל זה קורה, הוא לא קורה בוואקום, הוא לא יכול לקרות בוואקום, כן. הוא קורה כחלק מקהילתיות מסוימת. עכשיו יבוא אדם ויגיד, רגע, מה הוא מדבר? אבל אני רץ לבד. אבל גם אנשים שרצים לבד, הם מקבלים בדרך כלל, הם נכנסים לאתרים כמו שוונג וכאלה, וקוראים על ריצה, ויש להם חברים שרצים, או זאת אומרת, אני לא חייב להיות תוך קבוצות הריצה, אבל בקבוצות באמת הריצה, זה, יש בזה משהו, הקהילתיות, הביחד, החדנס הזה, הסולידריות הזו, גם מייצרת איזושהי תחושת, שוב, תחושת ביחדנס גדולה, שאנשים גם מוצאים את עצמם יותר דבקים במטרה.
כן, ורציתי לראות איך אתה, כי אתה הרי חקרת אותם, האנשים שרצים למרחקים ארוכים, ראית איזה משהו שמחבר בין כולם? איזה, למשל, הסיבה שהם התחילו לרוץ, מאפיין אישיותי?
אז אני... לפני, הייתי אומר, עשור, צריך לומר שהיום רצים למרחקים ארוכים, זה, יש איזושהי אינפלציה מסוימת. היום לרוץ מרתון זה לא כזה ביג דיל. כן. לפני 10 שנים, 15 שנים, שהתופעה הזאת הייתה, לא אגיד בחיתולי, אבל היא התגברה בצורה משמעותית בישראל, ובכלל בעולם, זה היה משהו מאוד גדול. היום, הרבה מרתוניסטים, מה שנקרא, מקצינים את התופעה, או רוצים לעלות שלב, ומבחינתם לעלות שלב זה להיות אנשי ברזל.
כן.
וממש בימים אלה אני עומד להתפרסם מחקר שלי בדיוק בנושא הזה, של מרתוניסטים שהופכים להיות אנשי ברזל, והם מספרים על, מבחינתם זה לא בגדיל היום לרוץ, כל אחד היום רץ מרתון, כולם הפכו להיות רצים, והם די כבר מזלזלים בתופעת הריצה למרחקים ארוכים. עבור מי שמקשיב לפודקאסט צריך לומר שזה לא פשוט לרוץ מרתון, 42.2, זה חתיכת, זה לא פשוט. אבל מי שכבר רץ מספר אירועי מרתון, הוא רוצה המון פעמים לבדל את עצמו מבחינה מעמדית. ולהישאר מרתוניסט, הבידול החברתי היום פחות חד ממה שהיה פעם. וכשאני מדבר על בידול חברתי, אני חשוב לומר, שאת שאלת אותי למה אנשים רצו אז, וגם הוא במינה פחות, אבל כן, יש פה מכנה משותף, אנשים רוצים לבדל את עצמם. כי לרוץ מרתון, או נגיד את זה ככה, מרתון זה מוצר צריכה.
אוקיי.
זה מוצר צריכה. אנחנו נוטים לחשוב שמרתון זה, כאילו, מה מרתון, איך צרכנות מתחבר לריצה למרחקים ארוכים, אז זה נשמע אולי קצת לא עושה היגיון, אבל כשאנחנו בסוף יורדים לזה, את מבינה שלהיות רץ למרחקים ארוכים, זו חתיכת השקעה. יש פה תמיד, יש פה טיפולים פיזיותרפיים. בדרך כלל רצים למרחקים ארוכים, לא הולכים לטיפולים קופות חולים, הולכים לפיזיותרפיסטים פרטיים, שזה לא מעט כסף.
כן.
לספורטרפיסטים, לפיזיותרפיסטים, לא מעט כסף.
נעלי ספורט.
בדיוק, נעלי ספורט, שזה לפחות שניים, שלושה זוגות בשנה. המרתון עצמו, לעשות מרתון וינה, או מרתון ברלין, או מרתון... זו חתיכת השקעה, זה כרטיס טיסה, וזה זמן, וזה קניות, ופה, שלא נדבר על תוספי מזון, והשעון, ויש פה חתיכת השקעה. והמון פעמים, אחת התובנות דאז שלי, היה ששאלתי את עצמי, למה באמת רצים למרחקים ארוכים? סטטיסטית הם היו בגיל 40 וצפונה.
נכון,
כן,
זה...
ואת שואלת, מה מביא אנשים ש... מעולם לא עשו אימון, זאת אומרת, מעולם לא רצו. חלק אפילו מספרים שאפילו בצבא הם לא זזו 100 מטר והם היו ג'ובניקים וכן. מה הופך פתאום אנשים להיות מרתוניסטים? אז אני טוען שבין השאר, להיות רץ למרחקים ארוכים ולהיכנס לתוך העולם הזה, זה איזושהי הפגנת שרירים כלכלית. כי לבוא ולומר, בואו תסתכלו עליי, יש לי גם כסף. באמצעות הריצה, אני גם מראה את היכולות הכלכליות שלי.
מעניין.
כן, זה ממש ככה. להיות היום איש ברזל, האם את חושבת שלהיות איש ברזל היום, שזה קצת מזכיר את המרתוניסטים שלפני 15 שנים. היום להיות איש ברזל, את יודעת איזה, וואי, עלות, כן. איזה עלות כלכלית, את יודעת כמה עולים אופניים טובים, אופניים איכותיים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים. את חושבת שכל אחד יכול לקנות אופניים בעשרות אלפי שקלים? מי יכול לקנות? לא מפתיע שאנשי ברזל הם אנשים ממעמד סוציו-אקונומי, מן upper middle class. אנשים עם יכולות כלכליות מאוד גבוהות. רוב האנשים שאני מכיר לא יכולים.
גם זה זמן.
ברור, אבל time consuming, ברגע, פנאי מתקשר ליכולות כלכליות. כשלאנשים יש המון פנאי, לא מדבר על אנשים מובטלים, אבל כשאנשים פנאי, כשאני יושב בבית קפה במהלך היום, ומסיים אימון ריצה ויושב בבית קפה ופה, זה איזושהי הפגנת כוח מסוימת. זאת אומרת, פנאי הולך עם יכולות ומעמד סוציו-אקונומי הולך יד ביד.
ובמחקר שלך אתה דיברת על מצב של in between. אז כן. אני אשמח להסבר על החוויה הזאת.
כן, כן. אז ה-in between, אני למעשה מדבר על תופעה של לא מעט מחקרים שאני עוסק בשלב הזה של ה-in between, שזה השלב הלימינלי. מה זה שלב לימינלי? שלב לימינלי הוא שלב ביניים, שלב לימבו, שזה לא פה ולא פה.
כן.
זאת אומרת, אני, לדוגמה, באחד המחקרים שלי, ב-2022 או 2021, אני כבר לא זוכר, אני מדבר על איך רצים למרחקים ארוכים, נמצאים בשלב הלימבו. זאת אומרת, הם כבר לא, כמו שהם מספרים, הם כבר לא couch potatoes, שזה חזר המון פעמים, אבל הם עדיין לא רוצים למרחקים ארוכים. זאת אומרת, הם בשלב הביניים, שלב ה-in betwixt and between, הם לא פה ולא פה, והשלב הזה הוא שלב מעניין. אני כאנתרופולוג וסוציולוג, מאוד מעניין אותי השלב הביניים. אגב, אנחנו יכולים למצוא שלבים לימינליים לאורך כל החיים. זאת אומרת, אדם שנמצא במעגלי החיים.
בלימודים, אני לא בשנה הראשונה ולא באחרונה.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני בשלבים מסוימים.
או בדיאטה. התחלתי לאכול בריא, אבל אני עדיין עוד נשאר.
כל הזמן, כל הזמן. אנחנו אנשים שעוברים למעבר, לגור במקום מסוים, אז אני עדיין לא תושב, אבל אני כבר לא פה. אני שלב בין לבין. כן. והשלבים האלה הם מאוד מעניינים. כי בדרך כלל, בשלב הלימינלי, אנשים, הסטטוסים שלהם די נמחקים, וכולם שנמצאים שם חווים איזושהי חוויה אחידה. אנחנו קוראים לזה קומיוניטס. זה מושג מאוד אנתרופולוגי, זאת אומרת ש... בשלב הלימינלי הזה, המון אנשים, אותם מועמדים לקראת המעבר, הם, הסטטוסים השיוכיים שלהם המון פעמים נמחקים, כולם נמצאים באותו מעמד, אותו סטטוס, בשלב הלימינלי, וכולם עוברים איזשהו תהליך לקראת המעבר להיות אנשי ברזל או, 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 או מרתוניסטים כאלה. אז השלב הלימינלי הזה הוא מעניין, כי בשלב הזה, במרכאות, הקסם הזה קורה. אני הופך להיות רץ למרחקים ארוכים. שוב, אני כבר לא פה, אני עדיין אבל גם לא פה, אז אני כל הזמן במתח הזה של...
כן.
אני נורא רוצה, אבל מצד שני, אני עוד חי את החיים הקודמים, ואני מתחיל לחיות את החיים העתידיים שלי, ולהיות בשלב הלימבו הזה, זה שלב מאוד מלחיץ, מאוד מלחיץ, כי אני באיזשהו שלב של חוסר ודאות. והחוסר ודאות הזאת יכול להיות די מבעית, נקרא לזה ככה.
וואי, זה מצב ממש מעניין, שאני לא חושבת ש... לא נתתי לו שם, זה כזה שלב ש... כי קל לדבר על ההתחלה, קל לדבר על הסוף, קל לדבר על התואר שקיבלת, אבל המתח הזה של אני עדיין לא פה ועדיין לא פה.
נכון, תנסי לחשוב על שלבי הביניים האלה, בטח כשאנחנו עוסקים בזהויות.
כן.
זאת אומרת, אתה עדיין לא שם, אבל מצד שני, אתה גם לא איפה שהיית, והשלב באמת המון טילי טילים נכתבו על שלבים לימינליים, בדרך כלל, שוב, אני חוזר, השלב הלימינלי, האנתרופולוגים מאוד אוהבים לדבר על זה, עוסקים המון, ויקטור טרנר דיבר על לימינליות המון, שהוא אחד החוקרים האנתרופולוגים הקלאסיים, פרופסור חיים חזן, הנהדר ובעיניי האגדי, מדבר על שלב לימינליות המון, וכתב לא מעט הלימינליות. אני כתבתי לא מעט הלימינליות בעולמות הספורט, בעולמות הרצים למרחקים ארוכים, כן.
והרבה אנשים שהריצה נכנסה להם לחיים, אומרים, וואו, איזה מתנה, מה זה עשה לי? למה לא מדובר באיזה משהו? כי זה לא משהו שלרוב אני שומעת את זה כמו, זה איזה תחום בפעילות גופנית שממש קיבל הייפ של, וואו, זה פתח לי איזה צוהר. השאלה היא, מה קרה שם בריצה שנתן את ההתרחבות הזו? ולא רק מדובר על שיפור כושר, לא...
אני חושב שבעיניי תור הזהב של ריצה, של רצים למרחקים, או תופעת הריצה למרחקים, הוא קצת אנחנו נמצא קצת בירידה. לפני, אנחנו יכולים לראות 15 שנים, פחות או יותר, גם יצאו לא מעט ספרים בנושא. לדוגמה, ישר קופץ לי הספר הקלאסי של הסופר היפני, הרוקי מורקמי, על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה. ועוד 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 ספרים שהם הפכו להיות ספרי פולחן עבור רצים למרחקים ארוכים, זאת אומרת, כדי להיות רץ למרחקים ארוכים, אתה גם קורא את הספרות הנכונה, והמון ספרים פורסמו בזמן מאוד קצר, והייתה איזושהי גלוריפיקציה כזאת סביב הריצה למרחקים ארוכים, אז זה גם התקשורת פימפמה, גם המילה מרתון הפכה להיות איזושהי, כל אנחנו השתמשנו גם מבחינה מטאפורית בהמון... בשיח היומיומי, במילה מרתון, 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 כי המרתון, באמת, הרבה אנשים התחילו לרוץ מרתון, וזה היה all over the place, באמת all over the place. אז אני חושב שגם התקשורת, גם הרשתות, גם המדיה עצמה, יצרה פה בז מאוד גדול. יכולנו לראות המון מפורסמים, שפתאום הוא סיים חצי מרתון, זאת סיימה מרתון. כל אחד שרצה לקדם איזושהי אג'נדה מסוימת, יצא לרוץ, זאת אומרת, הוא לא עשה משהו אחר, או היא לא עשתה משהו אחר, אני יוצא לרוץ כדי לקדם. זאת אומרת, הריצה הפכה להיות פרקטיקה מאוד שכיחה, שהייתה סביבה איזושהי הילה מאוד גדולה, ציבורית, חברתית, ואני חושב שהיא קצת נמצאת בדיחה בעיניי היום, אנחנו יכולים לראות היום פעילויות קצת שונות היום. כמובן, צריך לעשות איזושהי הבחנה בין פעילות אירובית לפעילות אנאירובית. כן. שני דברים שונים לגמרי. אבל אם ניקח את הפעילויות האירוביות, אז כן, הריצה שם, מי שגר בסמוך לחוף, יכול לראות שיש בבוקר, לא רק סוף
לא
שבוע.
הוא לא הסכים איתך.
כן, אני בעצמי רץ על בסיס קבוע, אני רואה, הים הטיילת, ולא רק בטיילת, אנשים רצים לכל מקום. אבל אפשר לראות יותר היום, יש יותר רוכבים. שוחים המון היום. כן. ושוב, זה גם איזשהו תהליך שדיברתי עליו קודם לכן, כי להיות איש ברזל, אתה צריך לדעת לרכוב, צריך לדעת לשחות, צריך לדעת לרוץ, אז זה לא רק שם.
אז בעצם יש פה המלצה להיות אולי יותר ברשתות החברתיות, אולי לעקוב אחרי אנשים נכונים, ואז תהפוך לאיזה...
אני מסכים איתך. אני חושב שלעקוב אחרי אנשים נכונים, בטח אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהם איזה שהם גיבורי תרבות שלנו, יש להם כוח למשוך אותי למעלה, אבל כשוב אני אומר, עד גבול מסוים, אני חוזר למושג מוטיבציה פנימית, אם היא לא מגיעה ממך, אם היא לא, תמיד תמצאי, את יודעת, המשפט השחוק, כן, של ניטשה שאמר לי, מי שיש למה או למה, תמיד ימצא את האיך. אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם יש משמעות לריצה, אז תמציא את האיך. שוב, יום סוער בחוץ, גשם, תמציא את... מכנס חדר כושר ולרוץ.
כן.
אפילו, יש לי חבר לא מזמן שסיפר לי, שמה, שערה וחדרי כושר היו סגורים וזה, אז... אז עליתי 100 פעם במדרגות, אני גר קומה שישית, אז ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי. כי זה משמעותי, יש לזה משמעות עבור, זה חשוב עבור, והוא לא צריך את הדרבון החיצוני.
זה מה שיש לי חברה שכל מה אומרת לי, אם אין לי מרוץ באופק, אם אני לא יודעת שיש מרוץ תל אביב, מרוץ כזה, אני צריכה משהו הישגי, אני לא יכולה לרוץ. ואמרתי, מה, אבל אין לך את הגיץ הזה של לרוץ בכל זאת, כזה את ה... לא יודעת, משהו בבטן כזה ש... אתה קם איתו בבוקר, ג'נן כזה, אני לא יודעת לתת לזה מילה.
תראי, מההיכרות שלי עם אנשים שמתחרים על בסיס קבוע, אי אפשר להתחרות, לרוץ במרתונים כאלה ואחרים, רק כשיש מרתון אז אני יוצא לריצה. יש פה הכנות מאוד סיזיפיות, אני צריך לדעת, יש פה הכנות...
כן, שיש יעד מסוים.
כן, אבל היעד הזה הוא יעד שמצריך הערכות מאוד, מאוד גדולה, שהיא לוקחת שבועות אם לא חודשים.
כן.
זה לא אני, אוקיי, יש מרתון, אז יופי, שבוע לפני אני אצא למספר ריצות ואני, זה ממש לא עובד ככה.
כן.
שם הפציעות הגדולות מתחילות.
ושאלה אחרונה, לגבי קבוצות ריצה, כי זה משהו, זה... תחביב שאני רואה שמאוד אוהבים אותו לעשות בקבוצה. ואתה אמרת לי עוד לפני שהתחיל שאתה מאוד אוהב לרוץ לבד, שתדע שאני גם. אלא אם כן זה עם חברה, ואז אנחנו יכולות לרחל כל הריצה.
אוקיי.
אבל מה קורה שם? למה ככה הטרנד הזה תפס?
תראי, בקבוצת ריצה יש שותפות גורל.
שותפות גורל.
כן. אני, שוב, זה מחזיר אותי עדיין, רוב הרצים, אני אומר באופן די גורף, אבל כמובן שיש גם קבוצות ריצה יותר צעירות, אבל אנחנו רואים המון קבוצות ריצה של אנשים, שוב, בגילי הלקראת אמצע החיים, 30 ו-40 וצפון. וקבוצות הריצה, שאני מדבר על שותפות גורל, אנחנו רואים שקבוצות הריצה הן מהוות חממה לצמיחה, לא רק צמיחה הישגית במובן הפיזיולוגי או השיפור הכושר הגופני. בתוך קבוצות הריצה מתרחשים תהליכים מעניינים, זאת אומרת, קוראים הרבה דברים, לדוגמה, מכיוון שדיברנו על זה, שהמעמד הסוציו-אקונומי הוא יחסית, כן, היום קבוצות הריצה זה כבר לא כזה upper middle class, אבל זה איזשהו, מה שנקרא, מעמד ביניים, אולי קצת יותר גבוה. אז אנחנו רואים שבקבוצות הריצה יש איזשהו פונקציות שהן יותר סמויות, זאת אומרת, אתה לא מגיע בשביל זה, אבל את מגיעה בקבוצות הריצה, קוראים לדוגמה, ניתן אולי שתי דוגמאות. אנשים מוצאים חברים חדשים. נניח, יכולים לראות בגיל 50, רצים מספרים ש, תשמע, עבדתי כל כך קשה בשנים האחרונות, וטיפחתי את הקריירה, ואיבדתי חברים בדרך, ופתאום קבוצות הריצה, אני מוצא אנשים נורא דומים לי, גם קרייריסטים ואנשים, ופתאום אני מוצא חברים חדשים, שזה כיף גדול בתוך קבוצות הריצה. הזדמנויות עסקיות. בדרך כלל אנחנו יכולים לראות אנשים ממקצועות חופשיים, עורכי דין, ואנחנו רואים המון מנהלים ועוד. אז יש המון שיתופי פעולה בתוך קבוצות הריצה. שוב אני אומר, לאו דווקא מצטרפים בשביל הדברים האלו, אבל זה איזשהו ביי פרודקט שהם הם נשארים. עוד נקודה שפחות אולי מדברים עליה, אולי מדברים עליה מדי פעם, אבל גם קבוצות הריצה גם קוראים הרבה, זה לא מפתיע, שהמון אנשים שמצטרפים בקבוצות הריצה גם מתגרשים.
כן, מה, זה דבר ידוע.
כן, אז דבר ידוע, כשאני דיברתי עליו לפני 10 שנים, אז המון הרימו גבה ותמיד שאלו אותי לא מעט, היום זה כבר הפך להיות קצת די, זה לא באמת מפתיע כמו שאת אומרת, אבל גם נשאלת השאלה למה, מה קורה בתוך קבוצות הריצה? אז גם שם אנחנו יכולים לראות אנשים שבדרך כלל מצטרפים לקבוצות ריצה לא בזוגות. תמיד רץ או רצה מצטרף לקבוצות ריצה ולא כך מוכנים שבן הזוג יצטרף לאותה קבוצה. ואז בתוך קבוצות הריצה אנשים עושים תהליך מאוד גדול. אז התהליך הזה הוא גם תהליך פיזיולוגי של ירידה במשקל, שיפור הכושר גופני. בתוך קבוצות הריצה, אנשים המון פעמים, יש חיכוכים כתף אל כתף, אנשים מזיעים אחד ליד השני, אחד על השני. גברים מורידים חולצות, יושבים בבתי קפה אחרי ריצות, נוסעים לחול ביחד. וקבוצות וואטסאפ שחופרות במהלך היום יום, ואז בן הזוג או בת הזוג מרגישים מנותקים לגמרי, הם כבר לא בתוך העולם הזה, ובן הזוג נמצא באיזשהו מקום אחר.
כן.
הוא מתחיל לבנות לאט לאט זהות שונה, בן זוג מרגיש שהוא מנותק לגמרי מהחיים. זה לא קל. בני הזוג המון פעמים, מי שמצטרף לקבוצת ריצה יוצא מוקדם בבוקר לאימוני הריצה. אז בת הזוג או בן הזוג שלא חלק מהעולם הזה, חלק מהעול נופל עליהם. זה לא נעים, והדבר הזה מוביל המון פעמים לקלאשים מאוד גדולים בתוך כן. הזוגיות. ואז בן הזוג או בת הזוג שמצטרפים לקבוצת הריצה, פתאום מוצאים אנשים כמוהם. ואז הדרך לזוגיות חדשה או לזוגיות מזדמנת, נקרא כן. לזה בעיקר, היא קלה מאוד, מאוד כן. קלה.
ולקראת הסוף, 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 אם יש לך איזה, בגלל שבתור אנתרופולוג, סוציולוג, אתה יודע, ראית ודיברת עם המון אנשים שכן עשו את הדרך הזו, ואוהבים את הכאב, ו... ריצה זה חלק מהחיים שלהם, ואני די בטוחה שמי שהחליט לשמוע את הפרק, כנראה רוצה לשמוע על איך אני ממשיך גם כשקשה, ואיך אני הופך את זה לחלק מהחיים שלי. אז אם יש לך איזה כמה נקודות כאלה מרכזיות, או טיפ לדרך.
כן, אז אני חושב שקודם כל צריך להיזהר עם הכאב, נתחיל מזה. אנחנו צריכים להבין איזה... צריך קודם כל כמובן להקשיב לגוף, אבל צריך לעשות איזושהי הבחנה, בין כאב שהוא איזושהי אינוחות גופנית, לדוגמה, שמתחילה בכאב חוזר, כאב שהוא נובע מאיזושהי, במרכאות, התנעת הגוף. האם יש פה כאבים אורתופדיים שאולי כן כדאי לטפל בהם, ותמיד כדאי כמובן להתייעץ, אבל כל רץ למרחקים ארוכים, מנוסה, יודע שאין דבר כזה. לרוץ ללא כאב. אין דבר כזה לרוץ ללא איזושהי אינוחות גופנית.
כן.
ועם הזמן, עם הזמן, אנחנו לומדים להכיר את הכאב. אנחנו לומדים לזהות האם הכאב הזה הוא כאב מוכר, או שהוא כאב חדש, האם הוא כאב שהוא, אני כבר לומד להתנהל, שאני דיברתי קודם לכן על סוכני חברות, גם סוכני החברות, הם מלמדים אותי איך לנהל כאב, איך להתנהל, איך להיות בתוך כאב ואיך לטפל בכאב. רוב הרצים למרחקים ארוכים יודעים להתנהל בתוך הכאב, יודעים לטפל בעצמם יפה. המון פעמים אנחנו רואים פציעות חוזרות, אז גם פה, פציעות החוזרות, אנחנו כבר יודעים כבר איך לטפל בעצמנו המון כן. פעמים. אבל בסוף הייתי אומר, שאי הנוחות הגופנית הזו, שרץ למרחקים מרגיש, אם אני, וזה די סגירת מעגל של הפודקאסט הזה, כי אם הוא או היא, אם הם לא ידעו לפרש ולמסגר את הכאב כמשהו מתגמל, אז הם לא יחזיקו שם. אני אתן אולי דוגמה מעולם אחר, וזה יכול להיות דבר יפה.
דוגמאות, זה טוב.
בואו נסתכל על כאב, דווקא לא בקרב רצים למרחקים ארוכים, אלא בקרב מתאמנים בחדר הכושר.
אוקיי.
אז מתאמנים בחדר הכושר, יש תופעה פיזיולוגית שנקראת DOMS.
כן.
DOMS זה...
שערים תפוסים.
נכון, DOMS זה ראשי תיבות של delayed onset muscle soreness. זה כאב שאנחנו יכולים לראות שאנשים שעושים אימון עצים, לדוגמה, סקווטים, דדליפט, היפ תרוסט, כל מיני, אימון עצים, למחרת הם מרגישים את השרירים דפוסים. ואנחנו ב-2023 פרסמתי מחקר שעוסק בדיוק בדומס בקרב מתאמנים בחדר הכושר, המחקר נקרא The Glorious Pain, ואני מראה במחקר איך מתאמנים חדשים שחווים דומס, הם בחרדה נוראית, חלק הולכים אפילו לרופא, חלק אפילו, היו כאלה שממש הלכו אפילו למיון, כי חשבו שאולי יש פה איזשהו קרע מסוים, ואוי, אני לא יכול להרים את היד, ותפוס כן. ומה. אבל ברגע שאתה הופך להיות מתאמן כבר לא חדש, ואתה לומד באמצעות שוב סוכני החברות, שזה יכול להיות המאמן שלך, המדריך, ומסביר לך לאט לאט, ובאמצעות מתאמנים ותיקים, ואתה מבין שהכאב הזה הוא לא מסוכן, והכאב הוא
מעיד על משהו.
הוא הופך להיות בקרב מתאמנים, איזשהו טריידמרק מסוים. אנשים רוצים את הכאב הזה.
כן.
מתאמנים מספרים שללא דומס הם מרגישים שהם עשו אימון, אימון רע. היו מתאמנים שאמרו לי, תשמע, ללא דומס למחרת אני מרגיש שעשיתי אימון מאפן. Okay. והנה דוגמה טובה, איך כאב, שהוא מאוד, מי שיודע מה זה דומס, ברמות קצת יותר גבוהות, דומס הוא מצמית לחלוטין. דומס בשריר הגסטרוקנמיוס, שריר התאומים, okay. בעברית לדוגמה, אנשים נורא קשה להם לצעוד, לא יכולים לעמוד מדרגות. אז,
אני אראה לך את הוואטסאפ שלי, את הכללות שלפעמים אני מקבלת ממתאמנים. מה זה הדבר הזה?
ואנשים, בסוף אנשים לומדים מאוד מאוד אוהבים, הם מתמכרים לכאב הזה.
כאילו נתן להם אוקיי.
בדיוק, נותן להם איזשהו בנצ'מרק שעשיתי אימון טוב. אז הנה דוגמה טובה של כאב, שאני צריך ללמוד למסגר אותו כדבר מהנה, ולאחר מכן אני מחפש וצריך אותו. אז הנה דוגמה מאוד יפה. וככה גם בקרב רצים למרחקים רחוקים, זו דוגמה... זה יכול להיות די אקוויוולנטים לתופעת הרצים למרחקים ארוכים, והיכולת להפיק הנאה מתחושה של אי-נוחות גופנית וכאב.
דוקטור אסף לב, תודה רבה שהגעת, ותודה לכם מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע, יכנסו ללינק למטה. יאללה ביי.